שלום וברכה, מסכת בבא מציעא דף מ"ב, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אומרת המשנה, אדם המפקיד מעות אצל חברו, וחברו צררן בסודרו והפשילן לאחוריו, או לחילופין שמסרם לבנו או ולביתו הקטנים, ואת המשך המשנה יש שתי אפשרויות לקרוא, או שמדובר על המשך המשפט הקודם ונעל בפניהם שלא כראוי, או כגרסת הריף והראש שמביא מסורת הש"ס, שמדובר על מקרה נוסף, או נעל בפניהם שלא כראוי. זאת אומרת שהוא השאיר את הכספים בביתו, אבל לא נעל את הדלת כראוי. בכל המקרים הללו, החבר השומר חייב מפני שלא שימר כדרך השומרים. הוא מסיים את המשנה, ואם שימר כדרך השומרים, אז השומר פטור. ושואלת הגמרא ביחס למקרה הראשון במשנה, בישלמה כול הוא, נוח לי להבין ביחס לכל המקרים שלא שימר השומר כדרך השומרים, לכן הוא חייב. אלא ביחס למקרה הראשון, כאשר צרירן ויפשילן לאחוריו, מה יבה לי למיבד? איזה שמירה נוספת היה לו לעשות? הרי צרירן וסודרו. ומדוע זה לא נחשב לשמירה מעולה? עונה על כך, אמר רבא שאמר רבי יצחק, מפני שאמר קרא, כתוב בפסוק, לגבי מעשר שני שפדו אותו בכסף, נקרא בפנים, ונתת בכסף וצרת הכסף בידיך, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. ומזה שנקטה התורה לשון וצרת, דרש רבי יצחק, אף על פי שצרורין המעות, הם עדיין צריכים שיהיו בידיך. זאת אומרת שאומנם המעות צרורים בסודר של האדם, אבל השמירה הראויה היא רק כאשר זה נמצא בידו, דהיינו תחת עינו הפקוחה. ואגב כך מביאה הגמרא מימרות נוספות שאמר רבי יצחק, ואמר רבי יצחק לעולם יהיה כספו של אדם מצוי בידו. מסביר רש"י שלא יפקדנו לאחרים במקום אחר, מפני שאם תזדמן לו סחורה לשכר, יהיה הכסף מזומן לו. וגם את העצה הטובה הזאת הוא לומד מזה שנאמר, וצרת הכסף בידיך. מימרה נוספת, ואמר רבי יצחק, לעולם ישליש אדם את מעותיו, מה שנקרא פיזור השקעות, לא לשים את כל הביצים בסל אחד, ולכן ישים שליש בקרקע, ישקיע בנדלן, ושליש ישקיע בפרקמטיה, בסחורה, ושליש ישאיר תחת ידו, כדי שיהיה הכסף מזומן לו לצורך רווח שיכול לבוא פתאום. ומביאה גמרא מימרה נוספת ואמר רבי יצחק, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, והמקור לכך שנאמר, נקרא את הפסוק בפנים, יצב אדוני איתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. וממשיכה הגמרא ומביאה מימרה זהה, תנא דבר רבי ישמעאל, שנו את הברייתא הבאה בבית המדרש של רבי ישמעאל, אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו, שנאמר יצב השם איתך את הברכה באסמך. הוא מסביר רש"י שההבדל בין שתי המימרות הוא כיצד לדרוש את המילה באסמך. רבי יצחק למד את המילה באסמך מלשון דבר הסמוי מן העין, ותנא דבר רבי ישמעאל לעומת זאת דרש את המילה באסמך לשון גנזים, כי האסם זה המקום שבו גונזים, דהיינו מסתירים את התבואה. ואגב כך מביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, אדם ההולך למוד את גורנו, והוא עדיין לא התחיל במדידת התבואה, אז הוא אומר את התפילה הבאה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתשלח ברכה במעשה ידינו, וכאשר התחיל למוד הוא אומר את הברכה הבאה, ברוך השולח ברכה בקרי הזה. אבל אם הוא קודם מדד ואחר כך בירך, אז הרי זו תפילת שווא, והסיבה לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין. והמקור לכך כפי שכבר ראינו, שנאמר יצב השם איתך את הברכה באסמך. הריטב"א במקום, הלא הוא רבי יום טוב אשוואלי, שהיה מגדולי מפרשי הש"ס בסברה ובהלכה, וחי במחצית הראשונה של המאה ה-14 בספרד, ומכונה על שם עירו, סיביליה. היה תלמידו של הראה רבי אהרון הלוי, ושל הרשב"א רבנו שלמה בן אדרת בברצלונה. יש סבורים שהוא למד גם אצל רבי מאיר הלוי אבולפיה, והיה במסע ומתן עם רבי דן אשכנזי שבא לספרד. לגבי חידושיו למסכת בבא מציע, קיימות שתי מהדורות. יש את חידושי הריטב"א המקוריים שלו, ובנוסף יש את המהדורה הישנה, שבמשך שנים יוחסה אליו בטעות, וידועה כיום בשם החידושים המיוחסים לריטב"א, וכך הוא כותב במקום. התחיל למוד, אומר, ברוך השולח ברכה בקרי הזה, פירוש ברכה שלמה בשם ומלכות, זאת אומרת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, כי אם לא תאמר כך, אז זה לא עומד בקריטריונים של ברכה, כפי שכתוב במסכת ברכות בפרק הרואה. בדעת הרמב"ן שלא חייבו ברכה זו, אלא באדם שהולך להפריש תרומות ומעשרות, שהבטיח הקדוש ברוך הוא בברכתו עליהם, כדכתיב בספר מלאכי, הביאו את כל המעשר וכו', ואז מבטיח השם, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, ועל כן תקנו בו ברכה זו לומר, שהבטחתו של הקדוש ברוך הוא קיימת, ואין זו ברכה לבטלה. ועוברת עכשיו הגמרא לדון בעניין שמירת כספים יעילה. אמר שמואל, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. זאת אומרת, מסביר רש"י, שאם אדם לא שמר אותם בקרקע ונגנבו הכספים, הרי זה פשיעה. הוא מסייג את הדברים, אמר רבא, ומודה שמואל, שאם ניתנו הכספים בערב שבת בין השמשות לפיקדון, דלא אטרחו רבנן, שחכמים לא הטריחו את השומר, לקבור את המעות בכניסת שבת. אבל, ואיש השומר למוצאי שבת, שיעור שהיה לו כדי למקברינו, ולא קברינו, כדי לקבור את המעות בקרקע, והוא לא קבר אותם בקרקע, אז במידה ונגנבו המעות, הוא מחייב. אלא אם כן, ואי המפקיד היה צור ומרבננו, הוא תלמיד חכם, והוא חרד על מצוות הבדלה, לא לשמוע אותה מאדם אחר, אלא דווקא להבדיל על הכוס שלו, אז במקרה כזה, סבר השומר, דילמה מבעי לזוזה להבדלת. אולי המפקיד יצטרך מעות כדי לקנות כוס יין, ולכן השומר לא קבר את המעות, ובמקרה כזה, במידה ונגנבו המעות, השומר יהיה פטור. הוא מעדכן את הגמרא את נעלי השמירה על הכספים לאור התקדמות הטכנולוגיה, והעידנה ועכשיו דשכיחי גשושי, שיש אנשים שמגששים בקרקע בשיפודים של ברזל כדי להכיר מקום שתחתיו חלל, אז אין להם לכספים שמירה ראויה אלא בשמי קורה. וממשיכה הגמרא ומעדכנת, והעידנה ועכשיו דשכיחי פרומי, גנבים ששוברים את התקרה כדי לבדוק את חלל הגג, אז אין להם לכספים שמירה ראויה אלא בני אורווי, בין שורות הבניין בכותל. ואמר על כך רבה, ומודה שמואל, שדבריו הובאו לפני כן שכספים אין להם שמירה אלא בקרקע, שלאור התפתחות הטכנולוגיה, ניתן לשמור אותם גם בכותל. ושוב מעדכן את הגמרא, והעידנה, ועכשיו דשכיחי תפוחי, שמצויים גנבים שמטפחים בכותל כדי לדע אם יש שם חלל, אז אין להם לכספים שמירה ראויה, אלא בטפח שנמצא בקיר הסמוך לקרקע, או בטפח הסמוך לשמי הקורה. מפני שהטפח בכותל שסמוך לקרקע או לקורה לא מאפשר לשמוע על ידי תפיחה עליו אם יש שם חלל לא אין. אמר לי, שאל רב אחא ברי בנו דרב יוסף לרב אשי את השאלה הבאה, התמתנן, שם במסכת פסחים שנינו שחמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבואר, ורבן שמעון בן גמליאל אומר שכל חמץ כזה שאין הכלב יכול לחפש אחריו נחשב כמבואר, וטענה, ועל כך שנינו בברייתא, כמה היא חפיסת הכלב, וענתה על כך הברייתא שזה עומק של שלושה טפחים, עד לכאן ציטוט הברייתא. ועל פי זה שואל רב אחא, החמאי, כאן אצלנו לעניין שמירה על כספים, מה יהיה הדין? מי בעינן? האם צריך לעניין שמירה על הכסף להטמין את הכסף בעומק של שלושה טפחים או לא? אמר לי, ענה לו רב אשי, התם, שם לגבי ביאור חמץ, משום ריחה בעינן שלושה טפחים. מסביר רש"י שרק לגבי ביאור חמץ הצריכו התמנה בעומק של שלושה טפחים, כי פחות מכך הכלב מריח את החמץ כי הוא מחפש אחריו, והרי הוא מוציאו, ואז הבעלים עובר משום בל יראה. מה שאין כן הכה, כאן לענייננו שצריך להטמין את הכספים בקרקע משום הגנבים, משום איכסויי מעינה. זה רק כדי לחסות אותו מעין האנשים, ולכן לא בעינן אין צורך בעומק של שלושה טפחים. ממשיכה הגמרא ושואלת, וכמה הוא העומק המינימלי להטמין את הכסף בקרקע? עונה על כך, אמר אפרם, ממקום שנקרא סיכרא, שהעומק המינימלי הוא טפח. ומביאה הגמרא חמישה סיפורים. הסיפור הראשון, ההוא גברא אותו אדם דאף קיזוזי גבי חברי, שהפקיד זוזים אצל חברו, והחבר ששמר עליהם הוטבינו בצריף הדאורבני. הוא מסביר רש"י שמדובר על בית קטן עגול, כמין צורה של כובע שעושים ציידי עופות כדי לערוב לעופות, והוא היה עשוי מענפי ערבה. ואומרת הגמרא שהכספים יגנוב מהצריף הזה. אמר על כך רב יוסף, אף על גב דלעניין גנב ונטירותאי, שהיות שאין גנבים הולכים לצריף הדאורבני כדי לחפש את הכספים, כי הרי אין ממון מצוי שם, אז זה מהווה שמירה ראויה לכספים אפילו בלא קבורה, אבל היות שלעניין נורה פשיעותא היא, שלעניין נזקי אש שמא תיפול שם דלקה, אז הוא נמצא שהוא פשע בזה שהוא לא קבר את הכספים, לכן הווה דבר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, ולכן הוא חייב. הוא מסביר רש"י שזה נחשב סופו באונס, שהרי נגנבו, וגניבה עבור שומר חינם נחשב כאונס. ואיכא דאמרי, ויש גורסים בדברי רב יוסף, שאף על גב דלעניין נורא פשיעותא היא, אפילו שביחס לנזקי אש זה לא נחשב שמירה אלא פשיעת השומר, בכל זאת, היות שלעניין גנב ונטירותא היא, שזה נחשבת שמירה ראויה ביחס לגנבים, והדין הוא שדבר ותחילתו בפשיפה וסופו באונס שפטור, ומסיים את הגמרא והלכתה, פסיקת הלכה, דבר שתחילתו בפשיפה וסופו באונס חייב. וממשיכה הגמרא לסיפור השני. ההוא גברה אותו אדם דאף קיצוזה שהפקיד זוזים גבי חבר אצל חברו. אמר לי המפקיד לשומר, אב לי זוזי, תחזיר לי את הכסף שהפקעתי אצלך. אמר לו השומר, לא ידענה איך הותבינו, אני לא יודע איפה שמתי אותם. עתה לקמי, בא השומר לפני דרבה לדין, אמר לו רבה, כל לא ידענה פשיעותה היא. ולכן הדין זיל שלים, לך תשלם את המעות. וממשיכה הגמרא ומביאה את הסיפור השלישי. ההוא גברה אותו אדם דאף קיצוזה גבי חברי, שהפקיד מעות אצל חברו, אשלמינו לאימי, והחבר השומר מסר את המעות לאימא שלו, ואותבין הוא בקרטליטה. והיא אשכרה שמה אותם בארגז, והיא גנוב המעות. אמר על כך רבה, היכי נדיינו דייני להי דינה, כיצד צריכים הדיינים לדון את הדין הזה? נימה לי לדידי. אם נאמר לשומר שמסר את המעות לאימו, זיל שלים, לך תשלם את המעות כי שומר שמסר לשומר חייב, אבל אמר לנו השומר, הפכנו דף, הרי כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד. זאת אומרת, המפקיד מפקיד את הדברים על דעת זה שלא יהיה השומר נמנע מלמוסרן לאנשי ביתו הגדולים והנאמנים לו. ואם נעימה לה, נאמר לאימי של השומר שקיבלה את המעות ושמה אותם בארגז, זילי שלימי, תשלמי עבור המעות בגלל שלא קברת אותם בקרקע. והרי אמרה לנו האם, לא אמר לי בני היקר דלאב דידיינינו, שהמעות שהוא מסר לי זה לא המעות שלו, דאקברינו, שאז הייתי יודעת שאני צריכה לקבור אותם. ואם נעים עליי, נאמר לבן, אמי לא אמרת לה שזה לא המעות שלך, אמר לנו על כך הבן השומר, כל שכן שעל ידי שלא אמרתי לה, ודאי שמרה עליהם יותר טוב, וכי אמינה לה דדידינינו, מפני שעל פי מה שהשתמע מדבריי לאימי, שהמעות הם שלי, תפי מזדהר הבאו. אז היא ודאי נזהרה בהם יותר ושמרה עליהם יותר טוב מאשר אם זה היה מעות של אדם זר. ולכן הייתי בטוח שהיא דווקא תקבור את המעות הללו. אלא מה רבה שהדין במקרה הזה הוא שמשתה באי הוא. השומר הבן ישבע דאנו זוזי אשלמינו לאימי, שהוא מסר את הזוזים לאימא שלו ומשתבע אימי, ואימו צריכה להישבע דאנו זוזי ותבינו בקרטלית אבי גנוב. שהיא הניחה את המעות הללו בארגז, ומשם נגנבו המעות, והדין ופטור, השומר מלשלם על המעות. וממשיכה הגמרא למעשה הרביעי, ההוא אפוטרופו דייתמי, אותו אפוטרופוס שבדין מינו לטובת יתומים, דזבן להו תורה לייתמי, שקנה שור עבור היתומים מכספם, ומסרי לבקרה, ומסר אותו לשומר הבקר. ומסתבר שלא הבו לי לשור הזה, ככי ושיני למיכל ומת. לא היו לו שיניים, הוא לא יכול היה לאכול עצמאית, ולכן הוא מת. אמר על כך רמי בר חמה, היכי נדיינו דייני להי דינה? כיצד ידונו הדיינים דין במקרה הזה? אם נעים עלי נאמר לאפוטרופה הזיל שלים, לך תשלם ליתומים את הכסף שהפסדת אותם בכך שקנית את השור שלא יכול היה לאכול, אמר לנו האפוטרופה, אנא לבקר מסרתיה, אני הרי מסרתי את השור לבוקר לשומר הבקר, והוא השם שהרי היה לו להודיעני שהשור אינו אוכל. ואם נעים עלי נאמר לבקרה זיל שלים, לך תשלם את דמי השור ליתומים, אמר לנו הבוקר, אנא בהדי תורי וקמיתי, אני העמדתי את השור יחד עם שאר השברים, אוכלה שדי לי, וזרקתי לו אוכל כמו לכולם, ולא אבי ידעינן דלא אכל, ולא ידעתי שיש כאן שור עם דפקט והוא לא יודע לאכול. פותחת הגמרא סוגריים, ושואלת, מדוע הסתפק רמי בר חמה במקרה הזה? מקדי, הרי, בקרה שומר שכר דייתמיו. הוא שומר בשכר על השור עבור היתומים, ולכן, איבא אלי לעיוני, הוא היה צריך לעיין עם מוכל השור עם לב. ועל כן ברור שהוא זה שיצטרך לשלם ליתומים על זה שהשור מת. מבאר את הגמרה, אכן, אי כפסידה דייתמי החנמי. אם היה מדובר שקרה נזק ליתומים, אכן כך היה הדין. ואחה במאי עסקינן, וכאן באיזה מציאות הסתפק רמי בר חמה, דלק הפסדה דייתמי, שלא נגרם הפסד ליתומים, מפני דאשגחו למרי דתורה, כי אחרי שגילו שלשור הזה לא היה שיניים, מצאו את האדם שהיה בעל השור שמכר את השור לאפוטרופס של היתומים, ושקול יתמי זו זמיני. והיתומים לקחו ממנו את הכסף חזרה, מפני שהם אמרו לו זה מקח טעות. אלא אם כך שואלת הגמרא, הזמן קטיין. מי הוא התובע בסיפור הזה, שביחס אליו אמר רמי בר חמה, את הספק כיצד צריך לדון את המקרה הזה. מבארת הגמרא שמרי דתורה קטין, התובע הוא בעל השור שהחזיר את הכסף ליתומים, והוא טוען ותובע את האפוטרופוס, איבא אלי להודען, היית צריך להודיע לי שלשור אין שיניים. וכל זמן שלא החזרת לי את השור בפועל, אז אתה חייב על האונס שיקרה לו, מפני שאתה שואל שמתה הבהמה שלי אצלך. שואלת על כך הגמרא, מה זאת אומרת? מה היא מודיעין עלי? מה האפוטרופוס היה צריך להודיע לו שאין לשור שיניים? הרי המוכר ודאי מידע ידע שלשור אין שיניים, ולכן דמקח טעות אבי. אלא מבאר את הגמרא שמדובר בספסירא דזבן מהכה ומזבין להכה. התובע הוא לא בעל השור המקורי, אלא ספסר שהיה קונה ומוכר בהמות בשוק, וביום שהוא קנה את השור הוא מכר אותו הלאה. ולכן מסתבר שהוא לא הספיק להבחין שלשור שהוא מכר אין שיניים. וחוזרת עכשיו הגמרא להכרעה של רמי בר חמה, הילקח משתבעי הוא. הספסר שמכר את השור ישבע דלא הווי ידע שלשור הזה אין שיניים, ומשלם בקרא דמי בשר בזול. ושומר הבקר צריך לשלם לו, אבל לא לפי שווי הבשר בשוק, אלא לפי בשר הנמכר בזול. דהיינו, שני שליש משווי הבשר בשוק, ובנוסף לכך הוא צריך להחזיר את האור לבעלים. ושואל כך רשי, תמה אני, מניין לרמי בר חמה דין זה? הרי איזה תביעה יש לספסר עם הרועה? הרי הוא לא שומר עבורו. ואומר על כך רשי, ונראה לי, שהמשנה בדף למדי אמרה, שהסוחר פרה מחברו והשאילה לאחר ומתה כדרכה, ועל זה אמר רבי יוסי שיחזיר פרה לבעלים, והעמדנו שהלכה כרבי יוסי. זאת אומרת, שאף על פי שאין הבעלים של הפרה בעלי דברים אל מול השואל, אלא הסוחר הוא זה שבעל דברים כנגד השואל, ולכאורה הבעלים המקורי אינו חסר כלום, שהרי הסוחר פטור באונסין, אפילו אחי, הועיל ויש לסוחר דין כנגד השואל לגבות ממנו כסף, אז יעמדו הבעלים הראשונים במקומו של הסוחר, והם גובים מן השואל. אז כך גם במקרה שלנו, הועיל ויש ליתומים לגבות מן הרועה שהוא שומר שכר שלהם, אז יעמדו הבעלים במקום היתמים והם גובים. אבל בכל זאת במקרה שלנו יש הבדל בין היתומים לבין הספסר, שאם היו היתומים מפסידים כסף, אז לא היה עושה רמי בר חמה פשרה בבמון יתומים שישלם להם הרועה בשר בזול, שהרי יתומים לאו בני מחילה נינו. אבל עכשיו, שרמי בר חמה גובה את הכסף מהרועה עבור הספסר שהוא הבעלים, וכאן אין פשיעה כל כך מצד הרועה, שהרי הוא אומר שהוא שם את השור יחד עם שאר השברים, לכן הטיל רמי בר חמה פשרה ביניהם, ולא ישלם הרועה את כל דמי השור כמות שהוא חי, אלא כפי שאמרנו, את האור של השור המת הוא יחזיר לבעלים, ואת הבשר שמין כמה הוא שווה, וישלם הרועה לספסר את דמי הבשר בזול, שזה יחס של שני שלישים מהמחיר המקורי, כפי שאומרת הגמרא בבבא בתרא. וממשיכה הגמרא ומביאה סיפור חמישי. ההוא גברא, אדם אחד, דאפקיד קשוטה גבי חברי, שהפקיד ביד חברו צמח שנקרא קשוט, רשי מזהה אותו כצמח שמטילים לתוך השחר. מספרת הגמרא, הווה ללדידי נמי קריה דקשוטה, שגם לשומר עצמו היה קרי של קשוט, וזה גרם לתסבוכת הבאה. שאמר לי השומר לסריסי, למנהל שהיה אחראי על ביתו והיה עושה שחר שלו, מהי רמי? הוא הראה לו על הקרי שלו ואמר לו, מזה תטיל השחר. אזל הלך אותו סריסי רמה מאידך, והטיל השחר מהקשות שהייתה של הפיקדון. אמר על כך רב אמרם, איכי נידיינו דייני לאי דינה, כיצד ידונו הדיינים במקרה הזה? אם נעמלי לדידי, אם נאמר לשומר זיל שלים, לך תשלם לבעל הפיקדון עבור הקשוט, אמר לנו השומר, הרי אנא אמר אלי מהי רמי, הרי אני אמרתי לסריסי שיקח מהקשוט שלי, ואם נעים עלי נאמר לסריסי זיל שאלים, לך תשלם אתה עבור הקשוט שלקחת, אמר לנו סריסי בתשובה, הרי לא אמר לי בעל הבית מהי רמי ומהי לא תרמי, דווקא מהערמה הזאת של הקשוט ייקח ולא מהערמה השנייה, ולכן מסתבר ששניהם יהיו פטורים מלשלם על הקשוט. מקשה על כך הגמרא, ואידי שהה שיעור לעטוי אילי, ולא הייתי אילי, הרי אם היה הקרי קשוט של בעל הבית קרוב, והקרי קשוט של הפיקדון היה רחוק, ושהה שליח שיעור זמן של מהלך דרך הקרוב ולא הגיע חזרה, אז הרי בכך גל ידעת אידניך עלי. יש כאן גילוי דעת של בעל הבית, שנוח לו בכך שהסריסי לקח מהקשוט של הפיקדון, שהרי ידע שמשל פיקדון הוא לקח, על פי כמות הזמן שלקח לו להביא את הקשות, ובכל זאת הוא לא מיכה בידו. מתרצת הגמרא שמדובר בדלא שהה, ששתי הערמות היו במרחק זמן זהה, ולכן לא שהה הסריסי, כאשר הוא הביא את הקשות מהפיקדון. אבל סוף סוף מקשה הגמרא, מי פסי דאיקה? מדוע יש כאן הפסד בעצם לבעל הפיקדון, והאק המשטר שלי? והלא היות שהשומר נזכר בקשות של הפיקדון בכך שהטילו בשחר, והקשות שלו עדיין עומד וקיים, אז ישלם חזרה לבעל הפיקדון מהקשות שלו. מביאה לכך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב סמא ברי בנו דרבה, שכאן מדובר דאב ושיחרא חלה, שהשחר החמיץ. כך שבסופו של דבר, השומר לא נהנה מהקשות של בעל הפיקדון, ולכן אמר רב אמרם שהוא לא צריך לשלם לו. תירוץ שני, רב אשי אמר, שאותה קשות שהיא צמח שאין לו שורשים בפני עצמו, אלא הוא צמח טפיל שנדבק לכל מיני גידולים אחרים, היא הייתה מעורבת בכיסי. קוצים היו מעורבים בה, ולכן הוא לא השביח את השכר כרצונו של השומר, אלא להפך, קשה בעיניו שהטילו בתוכו. הפכנו דף, ועל פי ההסבר הזה אמר רב אמרם, הוא משלם לי השומר לבעל הפיקדון דמי כיסי, דמי קשות המעורבת עם קוצים, על פי השווי שישביחה את השכר. עד לכאן דף מבית.